אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לא בכל יום תחקיר עיתונאי מביא לפתיחת חקירה משטרתית. נדיר עוד יותר שתחקיר עיתונאי מביא לפריצת דרך בפענוח רצח. בטח אם אנחנו מדברים על שתי רציחות וכאלה שבוצעו לפני יותר מ-30 שנה. היי, אני אורן אהרוני, ואתם מאזינים לעוד יום. ביום ראשון הודיעה המשטרה שיצרה שני גברים ואישה בחשד למעורבות ברצח אבי אדרי בשנת 1990, ועל מותו של הנער ניסים שטרית, 4 שנים קודם, שניהם באזור ירושלים. שלושת העצורים נמנים על חסידות שוב ובנים של אליעזר ברלנד. לפני כשנה וחצי שודר בכאן 11 התחקיר רב הנסתר, שלמעשה פענח את התעלומה שהמשטרה שנים קודם לא הצליחה לפצח. שלום לשני חזיזה, יוצרת ובימאית הסרט.
שלום אורן.
מה שלומך? עבר עלייך יום מעניין.
נכון, אני עוד לא נחתי לקרקע, אני בתוך טירוף של טלפונים ואנשים שמדברים איתי ומנסים להשיג עוד מידע. זו קצת תחושה של רכבת הרים, כי קיוויתי, אבל גם ידעתי שזה ייגמר במעצרים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש חקירה כבר למעלה משנה. חקירה הייתה סמויה. אני חושבת שלאור הדברים שהבאנו בסרט, זה לא יכול היה להיגמר בלי מעצרים. אני חושבת שהבאנו המון ראיות והמון דברים, חיכינו לרגע הזה, אבל עדיין הופתענו, הופתענו מהעוצמה של הדברים. וכשזה קורה, זה הדבר הכי מרגש שיכול לקרות לעיתונאי שחוקר משהו במשך כל כך הרבה זמן. זאת אומרת, הוא גם מקבל גושפנק על הסיפור שלו, וגם זה מה שאתה רוצה לעשות בסוף. כי אם יצאת לסיפור הזה ורצית להוכיח או לחשוף איזשהו סיפור מטורף, אז כשיש חקירה וכשיש עצורים, אז אתה מבין שעשית עבודה טובה, וזה בעיקר כיף אדיר, כיף וסיפור גדול.
אז בואי נלך כמה צעדים אחורה, ונתחיל עם שתי הפרשות האלה בקווים כלליים. מה הסיפור בעצם בכל פרשה?
יש את הסיפור של ניסים שטרית. ניסים שטרית הוא נער מבית חרדי, ספרדי, שהמשפחה מספרת עליו החברים, שהוא היה קצת מה שאנחנו אולי קוראים היום שבבניק. הוא הלך לסרטים, יכול להיות שגם יצא עם בנות, לא הלך בלבוש של החולצה הלבנה והמכנסיים השחורים תמיד, אולי לא, לפעמים גם הוריד את הכיפה.
לא הלך לפי הקודים של החברה החרדית שבה הוא חי.
כן.
ו?
החברים שלו מספרים על נער מבריק, על בחור מאוד חכם, מאוד כובש, מישהו שהוא כיף להסתובב איתו. ויום אחד מגיעים אליו כמה אנשים שמציגים את עצמם כנציגים של הרב בישיבה, הוא לומד אז בישיבה באשדוד, מבקשים ממנו לרדת, בעצם חוטפים אותו לחולות אשדוד, מכים אותו מכות רצח, ואז זורקים אותו ואומרים לו, לפי תלונה שהוא מגיש במשטרה, אומרים לו, אם אתה שוב פעם תתעסק עם בנות, סופך יהיה מר. הוא לא מספר הרבה למשפחה שלו על מה קרה, רואים שהוא מגיע חבול, רואים שמשהו קרה, אבל הוא לא מספר הרבה. לחברים הוא כן מספר שהוא קל על ידי אנשים שיציגו את עצמם ממשמרות הצניעות, וזהו. יום אחד ניסים מסתובב ברחובות ירושלים, והוא מזהה את אחד התוקפים שלו. ניסים אז היה מתנדב במשמר האזרחי, הוא מבקש ממנו להתלוות אליו לתחנת המשטרה, ובתחנת המשטרה האדם הזה נחקר. הוא מכחיש כל קשר לתקרית המכות, טוען שהוא לא היה שם, שזה לא הוא, והוא משוחרר. בשלב הבא מתחילים טלפונים למשפחה, מתחילים לאיים על המשפחה, מתקשרים אליו אנשים שבהתחלה לא אומרים מאיפה הם, ואחר כך גם מציגים את עצמם כאנשים יישוב ובנים, ודוחקים בהורים ללחוץ על ניסים לבטל את התלונה במשטרה. וניסים לא מוכן. הוא אומר, אני אלך איתם ראש בראש, אני אתפוס את מי שהיכה אותי, הוא נורא, הוא גם פגוע מהדבר הזה, נער שאתה יודע, התאמן, והרגיש שהוא מאוד חזק, ואתה יודע, תפסו אותו כמה חבר'ה, ופשוט מה שקוראים פשוט כסחו אותו במכות. היה איתו נער נוסף שדיברנו איתו, שממנו אנחנו משלימים את העדות של מה שהיה שם, והוא מספר על התחושה הזאת של להתהלך בתוך זה של אנשים פשוט, הוא מספר על עצמו ואומר שזו גם הייתה תחושה של ניסים שהוא חייב לנקום, זאת אומרת זה לא יכול להיגמר כמו שזה נגמר. הלחצים בטלפון ממשיכים, אבל הוא לא מוכן לבטל את המשטרה. ואז יום אחד, מגיע בחור לשכונה שמציג את עצמו כמייק, מישהו שמחפש איזושהי ישיבה להיות בה, מישהו שנראה גם כזה חצי חוזר בתשובה, ניסים והחברים נרתמים לעזור לו, מסתובבים איתו, לוקחים אותו לכל מיני ישיבות בירושלים, לחפש לו מקום שהוא יכול לישון, להיזרק בו בינתיים. וככה מתחיל להיווצר להירקם קשר בינו לבין אותו בחור שמציג את עצמו כמייק. זה קצת כמו הבחור שהוא הרבה יותר מבוגר ממנו, ניסים אז בן 16, הגבר נראה בסביבות גיל ה-40. הם מתחילים לפי עדויות של חברים לבלות ביחד, הוא יוצא איתו, הוא קונה לו דברים. הוא מסתובב איתו משהו כמו שבוע, לא הרבה זמן. ואז יום אחד ניסים נעלם.
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר ניסים בן מרדכי שטרית. נראה לאחרונה בירושלים בליל 23 בינואר השנה, ומאז נעלמו עקבותיו.
הכיוון של המשטרה, המשטרה מתחילה לחקור את הסיפור. בהתחלה חשבו שאולי זה סיפור של, אתה יודע, נער שברח לאילת, רב עם ההורים, כמו בכל סיפור נהדרים כזה. בימים הראשונים נותנים לזה לפעמים קצת כמה ימים לראות מה קורה, אבל מהר מאוד מבינים שזה לא המקרה, ונפתח צחם.
אני רק מבקשת ממי שלקח אותו, שירחם עלינו, ושיחזיר לנו את הבן שלנו, כמו שהיה, סימפתי, עם חיוכים, עוזר לכולם, שיבוא במהרה, אנחנו מחכים לו. כל דקה ודקה.
ויושבים ומתחילים לאסוף עדויות, ובודקים, אוספים עדויות מהחברים, מבקשים מהחברים, מכוונים לאותו מייק, מרכיבים אפילו קלסטרון של הבחור שאיתו הם הסתובבו. מגיעים למסקנה שהמייק הזה הוא כנראה אדם בשם מייק ריינולדס, אדם שעבד פעם במספנות באילת. מאתרים את אותו מייק, מגיעים, הוא בחור חצי ישראלי, חצי אירופאי, בשיתוף פעולה עם המשטרה המקומית שם חוקרים אותו, הוא מכחיש כל קשר לאירוע. מבחינת השוטרים, כשאני פוגשת אותם החוקרים, הם משוכנעים שמייק הוא האדם.
זה היה החשד הכי גדול. הוא הסתובב איתו, או שהוא הרג אותו במתכוון, או בנו מתכוון, והגים את הגופה.
אבל מה היה
ככה אנחנו חושבים.
אתה אומר, אנחנו חושבים, זאת הייתה התפיסה במשטרה, לא שלך כחוקר פרטי.
לא, זו התפיסה של הצוות. עכשיו, מה המניע? יכול להיות שהוא עצבן אותו, יכול להיות שהוא אמור, אני אספר לך למשטרה, ינשין עליך, יכול להיות ש... בטעות. הוא לא התכוון להרוג. יכול להיות שהם רבו, ונותר לו מכה אחת יותר מדי.
אבל שהם לא הצליחו לעשות עם זה כלום, בגלל כל המורכבות של אדם שנמצא בחול, והמשטרה שם לא משתפת פעולה, ובזה בעצם הסיפור די נגמר.
וגם אין מניע.
נכון, החוקרים לא מוצאים איזשהו כיוון פעולה, והקושי שלהם שהם לא יודעים להסביר מבחינתם מייק זה האופציה היחידה, כי אין שום אפשרות אחרת. זה נער, עם מי הוא יכול להסתכסך כבר, מה כבר יכול היה להיות, זה בטח הבחור הזה, והבחור הזה הוא גם מייק ריינולדס.
ואיך אנחנו יודעים, איך את בעצם יודעת, שמי שפגע בו ומי שהרביץ לו אז בחולות שלקח אותו וחטף אותו, זה אנשים ממשמרות הצניעות של ברלנד?
כשניסים מזהה את האדם שפגע בו, הוא גם יודע אחר כך לקשור אותו לאן הם שייכים. זאת אומרת, אנשים מזהים אותו, הוא מגיש נגדו תלונה במשטרה, יש את השם, כשקצת מבררים אז יודעים גם מי האדם, זאת אומרת, לאיזה קבוצה הם שייכים. מאיזה קהילה הם יוצאים, גם בתוך השכונה, חברים של ניסים מדברים, ידעו שיש משמרות צניעות, או משמרות צניעות של גור, או משמרות של שובו, גם ידעו ששובו הם נחשבו להכי אלימים, כי זה בדרך כלל חוזרים בתשובה שהם הכי קיצוניים, והכי קל להלעית אותם בכל מיני ענייני של צניעות, ושמירה על התארה וכו' וכו'. אני יכולה להגיד לך שאני יודעת על העניין הזה שמי שעיקה אותו הוא אנשים ממשמרות הצניעות, כי גם דיברתי עם אנשים שמספרים שהם היו באירוע.
ובואי נדבר עוד מילה על אבי אדרי. מה קרה שם? למה הוא נרצח לפי החשדות?
גופתו של אבי אדרי, תושב שכונת תלפיות בירושלים, בן 41, נתגלתה לפני הצהריים ביער רמות בירושלים, ועליה סימני אלימות.
החשדות הם שבעצם אבי אדרי הואשם או נחשד לידי משמרות הצניעות כמי שמנהל קשרים רומנטיים מחוץ לנישואין, שזה עבירה לחוקי הצניעות הקשים ביותר, מבחינתם, ולפי העדויות, פשוט הם קובעים איתו, שולחים אישה לפתות אותו, מתקשרים אליו, קובעים איתו במקום מסוים, ושם בעצם הם הורגים אותו, כשהכוונה מהעדויות שאנחנו אספנו במקרה של אדרי, הכוונה לא הייתה לרצוח אותו, הכוונה הייתה לסרס אותו. זאת אומרת, לפגוע בו כל כך קשה, כדי שהוא לא יעז לעשות שוב את מה שהוא עושה. בניגוד למקרה של ניסים, ששם, אחרי שניסים הגיש את התלונה במשטרה ומסרב לבטל אותה, אז הטענה היא, והעדויות שאנחנו מוצאים, זה שברלנד מוציא עליו גזר דין מוות, כי הוא מויסר. ומשם בעצם מתחיל הגלגול, משם מתגלגלת ההחלטה, לשלוח אליו בחור שיחבור אליו, שיתחבב עליו, שיסתובב איתו, ובסופו של דבר יוביל אותו למקום שבו הוא ירצח. זאת אומרת, יש פה תכנון, תכנון מראש של כל המהלך הזה, זה לא משהו שנעשה במקרה, זה לא עיקו אותו, ומישהו נתן, כמו שאחד השוטרים אמר, אולי נתן לו מכה אחת יותר מדי והוא מת. שוב, הכל, אני מסייגת את זה בגבולות הלכאורה, אבל לפי העדויות שאנחנו אוספים, לפי העדויות שגם פורסמו בסרט, ושיתפנו בהם את המשטרה, מרגע שהוא סירב לבטל את התלונה, פשוט הוצא עליו גזר דין מוות.
איך הגעת לסיפור הזה?
תראה, כשקיבלתי את הליד הראשון לסיפור הזה, זה היה בשיחת אגב על סיפור אחר, ואז מישהו אמר לי, את יודעת שהם כל כך קיצוניים, שגם קשור לברלנד, שאמרו לי כל כך קיצוניים שהם אפילו מספרים שהם הרגו מישהו. אתה יודע, זה נשמע משהו מאוד מופרך, אפילו אין בזה כלום כדי להיאחז בו. אבל הלכתי לארכיונים שקשורים למשמרת הצניעות, והוצאתי משם המון חומרים, ושמעתי על למי מייחסים, זאת אומרת, שמייחסים לו רצח של נער שהוא נהדר. ומצאתי את המקרה, גיליתי שבעצם הנער הנהדר, הוא הוקה על ידי משמרות הצניעות של ברלנד קודם, ואז אתה אומר, אוקיי, זה כבר מתחיל להיות יותר הגיוני. והתחלנו לדבר עם חוקרים שפסלו את זה, זאת אומרת, החוקרים שטיפלו בתיק של ניסים, הורידו את זה מהשולחן, זאת אומרת, זה שהיה אירוע לפני כן של מכות מצד משמרות הצניעות, זה לא אומר, זה לא בשום צורה אי אפשר להקיש מזה, שהם גם אחראים להיעלמות שלו.
נכון שעיקו כל מיני אנשים שיצאו או חרגו מהכללים שלהם, אבל בסופו של דבר, לא היו מקרים של אלימות כזאת ש... שהשפזו את האנשים, או שהיה מקרה רצח כתוצאה מזה. זה לא קרה.
ולאט לאט, זאת אומרת, אתה אוסף, אתה מכיר את זה, אתה עושה תחקיר עיתונאי, ולאט לאט אתה אוסף פרטים, וכל פעם יש עוד איזה חלק בפאזל שמתחבר, עד שאתה מבין שהסיפור שלך הוא נכון. זאת אומרת, שיש לך בסיס, ומשם אתה כבר מתחיל לרוץ, ויותר קל לך לאסוף עוד עדויות, לדבר עם עוד אנשים.
ואיך ידעת לקשר בין שני הסיפורים האלה? כלומר, הלכת הסיפור של הנער, איך פתאום מופיע גם הסיפור השני?
הסיפור של אדרי, שוב, בלי להיכנס לדברים שהם במסגרת צו איסור פרסום, הם מתחברים ביניהם גם דרך הגורמים שחשודים במקרה הרצח, דרך אנשים ספציפיים. לפי ממצאי התחקיר שלנו, אותה קבוצה ביצעה את זה.
עכשיו, מתי הבנת שיש לך משהו ביד? כי כשאת הולכת למשטרה וכל החוקרים אומרים לך זה לא זה, זה לא זה, אז... באופן טבעי, מאוד קל גם להרים ידיים, או להגיד, אוקיי, הם כנראה שוחים יותר בחומר, הם כנראה מבינים יותר, אבל בסוף את צריכה לקבל החלטה ולהמשיך ולהגיד, הם טועים ואני צודקת.
לב התחקיר שלי התבסס על חומרים שאספתי, על עדויות שאספתי, לא על דברים גלויים. לא הגיעו אליי הקלטות ולא הדליפו לי חומרים. ייצרנו מצב שבו אנחנו גורמים לאנשים גם בלי ידיעתם, לספר מה קרה שם, לספר מה היה.
שתי אנשים, אני רוצה לספר לכם על אחד מהם. על אחד מהם, זה היה בחור, היה איזה בעיות עם צניעות. כאיש משמרת הצניעות, אני יכול להגיד לכם שזה, אתה יודע, נגיד, פצוע בינוני, כאילו פוגע בינוני. לא, בסדר, פעם, גזר דין מוות. נשאלה שאלה, באו החברים, מה יהיה כשנבוא ללכוד אותו, יהיה מסביבו חברים, מה נעשה? איך ניקח אותם? הם יראו אותנו. הוא אומר, אז תחפרו בור יותר גדול ואת כולם תשימו לפנים.
וברגע שהיו לי עדויות בגוף ראשון של אנשים שמספרים מה קרה, מפה הדרך קדימה הייתה הרבה יותר קלה. אז גם שישבתי מול חוקרים, אני לא אגיד לך, כשישבתי מול אמיר סולומון, והוא אומר לי, לא, זה לא משמרות הצניעות, אתה כן שנייה מתקפל בכיסא והנוחות ואומר, רגע, יכול להיות שאני מפספסת פה משהו. גם הרבה פעמים בסיפור גדול אתה אומר, אוקיי, אולי מישהו עושה עליך מניפולציה. אולי אתה כזה בתוך איזה משחק ואתה לא יודע, מישהו מכוון אותך, אבל משקרים לך הרבה, אז אתה בודק, אתה כל הזמן בודק את עצמך.
והייתה איזושהי נקודה בסרט שאת ממש מתיחה במישהו, ואת אומרת לו, אתה היית שם.
נכון. אני אומרת לו, לפי כל העדויות, כי אני גם צריכה משפטית, שאפשר יהיה לשדר את זה, אני אומרת לו שלפי העדויות שיש לנו, אנשים קושרים אותך לזירה, קושרים אותך, אומרים שאתה היית שם, אומרים שאתה היית פעיל, היה לך חלק פעיל ברצח של אדרי.
ומה היה שם? תתארי רגע את הסיטואציה שאת אומרת לו את זה.
זו נגיד הסיטואציה, אני חושבת אחת הכי מלחיצות. קבעתי ראיון עם אדם, ואמרתי לו שאני עושה סדרה על, אתה לא לגמרי משקר, אתה מחפש איזשהו משהו באמצע. קבעתי גם בכוונה לעשות את זה בימים שלפני יום כיפור, מתוך איזה, לא יודע, תמימות, טיפשות, שכאילו אדם דתי, בראיון בתוך בית כנסת, ששואלים אותו איזה שאלה, אז פתאום הוא יחליט שהוא מתוודא על חטאיו. והראיון בעצם דיבר על זה, על אנשים שעשו מהפך, חזרו בתשובה, הוא היה שחקן כדורגל במקרה הזה. ואימתנו אותו עם עדויות שהגיעו אלינו, שוב לכאורה, שהוא היה לו חלק פעיל ברצח, אתה יושב באי נוחות, כי הרעיון מתחיל מהסיפור על הכדורגל, והחזרה בתשובה, ואתה כל הזמן דוחה עוד רגע את הרגע, שאתה תתיח את זה בפניו.
אבי אדרי היה בחור בין 40 בערך, שהגופה שלו נמצאה בשנת 90 ביער רמות, ואנשים שדיברנו איתם, קושרים אותך לזה.
אותי?
כן. אני שואלת אותך, אני שואלת אותך הכי ישיר.
אין לי שום קשר עם הדבר הזה.
וחוץ מהצלם שאמרתי לו מה הולך להיות, אף אחד בצוות שנמצא מסביב לא יודע מה הסיפור. בטוח שבאנו לספר על מישהו שחזר בתשובה ועל החיים בשוב ובנים, והרגע הזה שאני אני מתיחה בו את זה, רגע שאתה יודע, אני לא חושבת שמרגישים, אבל אני חושבת שבתוך הגוף, בתוך תוכי רעדתי, אתה, זה איזשהו פיק שאתה לא יודע איך הבן אדם מולך יגיב, הוא יקום, הוא פתאום יעלים, הוא יצעק, אני בסך הכל גם מתיחה בו האשמות על מקרה מאוד מאוד חמור.
שמעת על זה?
כן, שמעתי על הדבר הזה.
מה שמעת?
שמעתי מה שהיה, לא ידעתי מה הקשר, אמרו שזה פלסטינים עשו את זה.
לא, אמרו שאשתך הוטרדה על ידיו, ואז בעצם ברלנד הוציא פסק דין, גזר דין. יש שאומרים שההוראה הייתה לסרס אותו, ושהייתה שם תאונת עבודה והוא מת.
אני גם נזהרת, שוב, משפטית זה אדם שאין נגדו עוד כלום, אבל אני מאמתת אותו עם עדויות שהגיעו אלינו. והכל נורא זהיר, כי גם ברמה העיתונאית אני נזהרת, אני כבר חושבת על חדר העריכה אפילו איך אני אערוך את זה, זאת אומרת, מה אני אשאל כדי שהשאלות שלו יוכלו לעבור ברמה המשפטית, איך אני מול האדם הזה פתאום, שאני כבר בשיחה ידידותית איתו, כבר שעה פתאום מתהפכת עליו, ואתה יודע, ההפתעה היא שהבן אדם פשוט, הוא שקוע בכיסא שלו, העיניים שלו לא זזות, הוא לא יודע איך להגיב, הוא מכחיש הכל.
גם אם הייתי יודע, אולי לא הייתי מדבר על זה. זה לא דבר עכשיו שעושים את זה ברעיון, ככה, בצורה כזאת.
ואם זה לא היה ברעיון ולא בצורה כזאת?
גם כן, אני לא יודע אם הייתי מדבר על זה. אני לא מכיר את הדברים שם, אני לא יודע מה מדובר.
ולמי שהיה בחדר, אתה יודע, אני יודעת שהצלה מאחורה היה מקליט, הם כולם פתאום, אתה יודע, זה בא להם בהפתעה גמורה. יש אווירה כזאת של מתח באוויר, ואני ממשיכה ושואלת אותו. אז הוא אומר לי פתאום, אבל אמרנו שנדבר על הכדורגל. ואנחנו חוזרים לדבר על הכדורגל, על אותו שחקן כדורגל, והמהפך שהוא עבר, שזה מין סיטואציה עזויה. ונגמר הרעיון, והבן אדם קם, לוקח מהכוס מים שלו, שותה, יוצא, וזהו. ואנחנו נשארים, עוד דקות ארוכות בתוך הצילנו בבית כנסת. אנחנו יושבים עוד דקות ארוכות, נשארים כזה, יושבים, אומרים, אוקיי, שהוא ילך, אולי הוא עוד פה.
ומה את חושבת? שזה מחזק?
בתחושה אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שלאדם הזה יש משהו להסתיר. אני יכולה להגיד שהוא באמת, אני יכולה להסיק מזה שהוא היה שותף לרצח, אבל התחושה היא שלאדם הזה יש משהו להסתיר.
וקחי אותי בבקשה לנקודה שאת יודעת בתוך תוכך שהתיאוריה שלך היא התיאוריה הנכונה.
אני חושב, יש איזה רגע סי בסרט שאח של ניסי מדבר עם צביקה צוקר. חתנו של ברלנד ומי שעמד בראש משמורת הצניעות. והוא מתעמת איתו, והוא פונה אליו, והוא אומר לו, אני אומר לו, אני אח של ניסים שטרית, ויש שתיקה, כי אתה מבין שהצד השני יודע במי מדובר, הם לא דיברו מעולם.
שלום, צבי.
כן.
מדבר מאיר שטרית, אח של ניסים.
כן.
אני מדבר איתך כי היום זה יום הולדת של ניסים, הוא יצא לבן 50. אני מחפש דבר אחד. אנא, ברוב טובך, תגיד איפה הוא. לא יחפשו אותך, לא ידברו איתך אף אחד.
אני מעולם לא ראיתי את ניסים, מעולם לא דיברתי איתו, גם לא טלפונית. כל מה שאני יודע זה שבעוונותיי ולאסוני הייתי שרוי באותה קאט, שאחד הסיבות שעזבתי שם זה הדברים הנוראים האלו, אבל לפי מיטב ידיעתי, ברור לי, בלי שום ספק, שהוא לא בין החיים, מאז שהוא נעלם, זה ברור לי. מעבר לזה,
מי שעמד בראש משמרת הצניעות של שובו בנים בעצם מאשר לו, מבחינתו שאנשים של שובו בנים דאגו שאח שלו לא יותר בחיים. אחר כך הוא ממשיך ואומר לו, זה נכון שלפי השמועות קברו אותו פה ביער אשתאול?
בזמנו כששמעתי, הייתי במעמד כזה, שמה ששמעתי הוא בעיניי דבר ודאי, אני יכול להגיד שזה מה ששמעתי, כן.
אנחנו, אני חושבת שיש איזה רגע כזה שגם אנחנו, הרבה אחרי שקיבינו את המצלמה עוד ישבנו ביער, והבנו מה קורה, וזה קטע שאתה, אתה יודע, קשה עוד להמשיך לפקפק, זאת אומרת, זה גם איזשהו אישור מאוד חזק לזה שהדברים האלה, שזה כנראה הסיפור וזה כנראה מה שקרה.
ובואי נדבר רגע על הקבוצה הזאת, כדי שאנשים יבינו במי אנחנו מדברים, מי אלה משמרות הצניעות, ומילה גם על הרב ברלנד. אפשר לקרוא לו רב?
אפשר לקרוא לו עבריין המורשר, מנהיג שובו בנים, עבריין המורשר, ברלנד.
נכון. אז בואי נדבר עליהם קצת. מי הם היו? מה הם עשו?
אז זו קהילה, ואני חושבת שהאנשים, הדמויות בסרט, והיה לי נורא חשוב להציג את הסיפור של הקהילה, זו קהילה שהיא קהילה שיושבת בירושלים, והיא בעיקרה קהילה של חוזרים בתשובה, שמשכה אליה הרבה אנשים בשנים האלה. ברלנד היה נחשב לדמות מאוד קריזמטית במשך שנים, אנשים יגידו לך שהוא היה כובש בדרשות שלו.
נזכה נשמע את החדש, את עשרת הדיברות, את עשרת הדיברות מחדש, עשרת הדיברות נשמעו בדור הזה,
שהוא יכול שעות לעמוד ולעשה דברים, ולהתפלל על המרפסת גם כשהוא נורא מבוגר, ולרקוד שעות בלי להתעייף, ומספרים על שבתות מדהימות שהיו. ואיך כל הדבר הזה בעצם, איך בתוך כל המקום הזה, הקסום כאילו, זה באיזשהו שלב מתהפך, הקהילה נהיית מאוד קיצונית, מתחילים לרדת כל מיני הוראות של צניעות, של רק גרביונים מאוד קיים, וכולם צריכים להחליף את השם, לאדל, לנחמן, לפייגי, כל נגזרות משפחות רבי נחמן וכולי, ולאט לאט המסגרת הזאת מתחילה ללחוץ אותם, והיא נעשית מאוד קיצונית, אבל יש שם רב שהוא גורו, רב שהופך להיות ממש גורו, וכל מה שהוא עושה כמעט, איכשהו אפשר להסביר ואפשר לקבל. יש אחד מרואיין בשם אילל איטיאל, שאני שואלת אותו בשלב מסוים, אם זה הגיוני, אם משהו כזה יכול לקרות בתוך הישיבה, אם הוא יכול לתפוס את זה.
כשאת אומרת משהו כזה, את מתכוונת לרצח.
נכון.
כמעט כל אחד בישיבה, לדעתי, יכול היה להגיד לך שאם ברלנד היה אומר לו מפורש לעשות את המעשה אפילו של רצח, אומר לו, פוקד עליו, מצווה אותו לעשות את זה מפורש, זה אנשים הולכים לעשות את זה בשבילו. כי זה סמכות כל יכולה, אז ברגע שזה, זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לך מפורש, אין לך בחירה יותר. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם הצדיק חושב שזה לטובת העולם, אז גם המעשה החמור הזה של רצח הוא כנראה טובה.
אם הוא היה מצווה עליך לרצוח נער שלתפיסתו ההתנהגות המינית שלו מופקרת?
בשנים של אז, אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע להגיד לך, בצערי הרב. אני לא יכול להגיד לך שהייתי אומר לא.
והמשטרה לא מודעת לזה בכלל, נכון?
נכון. חשוב לי להגיד, משמרות הצניעות של ברלנד היו פעילות, ומי שיחזור לארכיון, אם הם שרפו אוטובוסים, ועיקו אנשים, ועשו המון דברים, ושרפו בתים של ערבים, והתעמתו עם ערבים, ומה הם לא עשו, ואלה דברים שהם לא זרים למשטרה. אנשים נעצרו, ואנשים ישבו בבית הסוהר על האירועים האלה, אנשים מתוך משמרות הצניעות של שוב ובנים. זה משמרת הצניעות, זה לא איזשהו מושג ארטילאי שהמשטרה לא שמעה עליו אף פעם.
היו אינדיקציות מאנשי ברלנד או מהמשטרה שעלית פה על משהו בשלב יותר מאוחר של התחקיר?
תראה, אני מאוד נזהרתי. התחקיר הזה, ניהלתי אותו ממש מתחת לפני האדמה. היו מעט שותפי סוד שידעו על מה אני עובדת. הרבה מהמרואיינים לא ידעו על מה הסרט. לחוקרים אמרנו שאנחנו מתעסקים בסיפור של מקרי רצח לא מפוענחים. בלי להכווין אותם לזה שהכיוון שלנו, העדויות שלנו, הם שמי שעומד מאחורי זה, זה אולי משמרות הצניעות של ברלנד. דברים עלו רק בריאיון, כדי שהשיחה באמת גם תהיה נקייה, שבן אדם יבוא ולא פתאום יתחיל לחפור בזה. להפתעתי, גם כשהצגתי להם כל מיני דברים, ואמרתי להם, תקשיבו, יש לנו שיחות, אני דיברתי עם אנשים, גם כשאימתתי אותם עם חומרים שאספתי, זה עדיין היה מבחינתם משהו שהוא לא, הוא לא, זאת אומרת, זה לא הכיוון. זה חד משמעית לא הכיוון. משמרות הצניעות, הם לא הכיוון במקרה הזה. אנחנו לא יודעים מי רצח, אבל זה לא משמרות הצניעות.
הם לא האמינו שמשמרת הצניעות נכון? מסוגלת לרצוח. אימו עלייך במהלך התחקיר?
לא. אני גם דאגתי, זאת אומרת, דאגתי שכשאני אפנה לאנשים, יהיו לי מספיק ראיות, ואני גם אדע לפזר למי שצריך לדעת, או למי שיכול לפזר לאנשים שיכולים לחשוב שהם יכולים להיות אלימים, שכל החומרים כבר סגורים, כל הראיות נאספו, אי אפשר יהיה להפחיד או לעצור אותי עכשיו.
וגם עבד לך טלפון באיזשהו שלב.
נכון.
עם כל החומרים בפנים.
עבד, סלש נעלם, אנחנו עד היום לא ממש יודעים. הוא הגיע לבסוף למשטרה, אנחנו נתנו למשטרה את הטלפון של מישהו שהזדהה כמי שמצא אותו, כדי שהם יביאו אותו, כי החשש שאולי באמת זה מישהו שיכול להיות קשור לאירוע. המשטרה הלכה להביא אותו, אבל החליטה שהוא נשאר אצלה, ואי אפשר להרחיב כי יש צו איסור פרסום, ומי שמנהל את המאבק הזה בשבילי ובשמי, זה ארגון העיתונאים שבאמת אני חייבת להם תודה ענקית.
ובואי משפט אחד בהיבט האקטואלי של הסיפור הזה, מה קרה השבוע?
השבוע, אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים, אני התעוררתי אתמול לבשורה קצת לפני שזה פורסם, כשעה לפני שזה פורסם שיש מעצרים, שנעצרו אנשים שהשמות שלהם לא עוזרים לי, זה פתאום עשה איזושהי תחושה כזאת של הנה, זה באמת קורה, הדבר הזה הופך להיות משהו אמיתי, זאת אומרת, התחקיר הזה הפשיל בצורה הכי טובה שתחקיר יכול להפשיל, הוא הגיע לזה שמישהו באמת מטפל בו. אני חושבת שבתוך כל העמולה והרע שהיה מסביב, קיבלתי טלפון אתמול במהלך היום מבת משפחה של אבי אדרי, שזה הדבר שאולי הכי ריגש אותי, ושאמרה לי תודה, תודה על העבודה. אני חושבת שעם כל איזשהו אי הזה שכן אני נמצאת בו, וכל ההתרגשות של מה שקרה, בסוף, בקצה של הסיפור הזה, עם כל ההישג העיתונאי, יש אנשים, והתחושה שעזרת לאנשים לפתור תעלומה של יותר מ-30 שנה.
שני חזיזה.
אורן אהרוני.
תודה רבה. הגשמת חלום של הרבה מאוד עיתונאים. בסוף, בשביל זה אנחנו במקצוע.
נכון, לגמרי.
כל הכבוד.
תודה.
האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב סאונד ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני, ארז שלום. בצוות, איתי שכטר. תודה להפקת הסרט רב הנסתר על השימוש שעשינו בקטעים מתוך הסרט. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, אורן אהרוני, בפייסבוק או בטוויטר.